פיגוע חבלני בבית הממשל הצבאי.
נוהד אבו רוקון, זיכרונו לברכה, איש משמר הגבול בן 38 מאוספיה, נטמן בחלקה הצבאית בבית הקברות באוספיה.
תמיד כשהילד קטן אנחנו זוכרים היה מספר משהו. זאת אומרת, למה קרה שם בדיוק ברגע האחרון?
אם אני ווקף תחת על הכניסה, عند الباب تحت وهو طلع على الطابق الثاني من الشباك صار يحكي معي من الشباك صار يحكي معي وصار صرنا نحكي يعني ما حسينا ولا فاتت سياره ما شفناش احنا السياره فاتت سياره وفقعت وسمعنا صوت عالي انه فقع وفقع كل البنيان مره واحده قام يوقع لحدي من الشباك لتحت اقول ما حسيت ولا كل الحجاره عليه وصار ينزل دم صرت اقول له ما تموتش سيد ما تموتش تمين ومات بعدين انا بعرف يعني خلص ايه ماني اديب اني هو إيه اني عايش هيا باقي نقول شو عبار نهاد و ايه اني شيرتي مش مارك بول ايه نفطرتي بلبنان بسور
זה התחיל בערך כשהוא היה בערך בגיל שלוש, בן שלוש. היה מבטא שמות בצורה נכונה, ואז כל הזמן הוא רצה כביכול לפגוש עז.
הם לא ידעו מי זה עז, הם חשבו שעז זה השכן שלנו, שקוראים לו אבו לעז.
אז כשבאה אחותה של נבילה אלינו וסיפרנו את המקרה הזה, וידענו שהיה אירוע בחודש נובמבר והבן שלי נולד בחודש נובמבר, אז היא הבטיחה לבדוק את זה אצל המשפחה של נוהד אבו רוקון, זכרונו לברכה, שנהרג, והבן שלו במקרה קוראים לו גם עז.
כשהייתי בן שלוש, אמרתי להורים שלי שאני רוצה את עז, עז הבן שלי. באנו משפרעם לעוספיה, ואני והאימא שלי והדודה שלי, הלכנו ברגל לבית שלי שהיה.
אני זוכרת שהלכנו ביחד, הוא רצה שהוא יראה לי איפה הבית של רונט.
הוא בא הביתה, נכנס לי כאן, כאילו שזה, זה הבית שלו. הוא הכיר את המקום, למרות שזה היה לא שלו, אבל הוא הכיר את זה פה. אז גרו אנשים אחרים. הוא התחיל לשאול איפה הדברים האישיים שלו, איפה המדים, הוא התחיל לחפש, אשתו הייתה פה, גם השכנים פה, אנשים, הוא רצה להראות.
יום אחד אני יושב פה, נכנסו אליי אדיב, שהיה ילד קטן, יושב בגיל שלוש, שלוש וחצי, אבא שלו ואמא שלו. הוא איך שהוא נכנס, אמר להם זה נזי. ישבנו פה כמה אנשים וזה, הוא זכר אותי ואמר זה נזי. נוהד, היינו... אנחנו באותו גיל כמעט, הוא קצת מבוגר ממני והוא בן דוד שלי. והיחסים בינינו היו הדוקים.
הטיולים אני נזכר בהם, כשהלכנו לטבריה וישנו על הדשא.
על הדשא, נכון.
שאל את רונית בפגישה הראשונה אם היא זוכרת אותו.
זאת רונית. זאת האישה שלי שהייתה בגלגול הקודם.
אנשים חשבו ש... שכן נוהד חוזר, לא ידעו שזה איזה ילד קטן שהוא אומר שזה, שהוא נוהד, שהוא בא, הנה זה הבית שלי, וזה הדברים האישיים שלי, וזאת אשתי, זה הבן שלי, והוא החזיק ביד שלו ולא נתן לו ללכת. אז התחילו אנשים פה להגיד לו, זה לא עז, זה עז על ילד אחר, להצביע על ילד אחר, הוא לא נתן לאף אחד לשכנע אותו, לי אפילו, אמא אל תאמיני להם, זה הבן שלי, זה הילד שלי, זה שלי, זה עז שלי. ואני מכיר אותו טוב, הוא לא נתן לאף אחד לעבוד עליו או לרמות אותו.
זה הבן שלי, עז.
אני מרגיש שזה אבא, ואני מאמין בגלגול נשמות. וככה אלוהים אמר.
בשיחה עם אדיב אני מאוד התרשמתי מזה שמדובר בילד רגיל ילד בן 12 שיש לו את התחביבים שלו, את הספורט, את הבית ספר, את החברים, החברות גם שמעתי. כך שמדובר בילד שמציאותי מאוד, שחי את ההווה שלו. השתכנעתי לחלוטין שלא מדובר בפנטזיות או בדמיון שלו לגבי כל הסיפור הזה על הגלגול שלו, אלא שמדובר בזיכרונות אמיתיים.
אני צריך לזכור שהייתי גדול, עכשיו אני קטן, ויש לי בן. זה משהו ש...
$12 בחודש בחי כפליים. מנחה שותף לפעולותיו הברוכות של הרב אמנון יצחק שליט"א. 365 ימים בשנה, סיכוי הרבים ללא הפסקה.
אם תצטרף לתוכנית חי כפליים, תזכה לקבל סוף שבוע בבית מלון חינם. עלייה לקברות צדיקים, חינם, קלטות טייפ, קלטות וידאו, דיסקים למחשב, ישר מהמפעל, אליך הביתה בחינם. חשוב לך לקרב את הגאולה? אם חשוב לך שכרך בעולם הבא, תוכנית חי כפלא, היא התשובה.
עמנו איש אחד שהוא כן חגר מוזניים והפשיל את הבגדים שלו, והוא נמצא יום אחד בכל יום אחד באשדוד, יום אחד שם, יום אחד בכל מקום אחר, אבל הוא לא יכול, הוא צריך שיעזור, צריך שיחזיק. יש אנשים שהם מסוגלים לעזור, ואילו שבאמת הם ראויים לזה והם יכולים, מחויבים חייב וכפליים. עליהם מותר לערבות של העניין, של כל כבוד הספר.
כל בית ישראל מחויבים איש כלפי חברו. כתוב, לא תעמוד על דם רעך. הרואה את חברו טובע בנהר ואינו מצילו, מתחייב בנפשו. אם אדם לא יודע לקפוץ לנהר, הוא לא יודע להציל את הבן אדם, הוא רואה אותו טובע. אז כתוב, סוחר אחרים שיצילו. צריך להוציא כסף מכיסו, לסחור אחרים כדי להציל אותו. למה? לא תעמוד על דם רעך. אתה לא יכול לראות את דם אחיך נשפך ואתה עומד מנגד וזה לא נוגע לך. אין דבר כזה.
יהודים יקרים, הבה נתחזק לסייע, להרציג, ונזכה שגם ישראל יעזרו בתשובה מהירה.
דוד, מה העניינים? מתי נועדים? יהודים יקרים, יש עוד הרבה עבודה. זהו, אלה,
אלה. 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Columbia, broadening our view of the universe through the Hubble Space Telescope.
Now Columbia, 25 seconds into the flight, Columbia's three liquid fuel main engines now throttling back in a three-step fashion to 72% of rated performance, reducing the
speed. רוצים כנפיים? בואו לחי כי פליים.
Thank you. מי עוד רוצה לשים ציצית? מי עוד רוצה לשים ציצית בעזרת השם יתברך?
איבדו, איבדו את השם, את השם בשמחה. בואו, בואו לפניו, לפניו ברננה. איבדו, איבדו את השם, את השם בשמחה. בואו, בואו לפניו, לפניו ברננה. איבדו, איבדו את השם, את השם בשמחה. איבדו את השם, את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה. איבדו, איבדו את השם, את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה. איבדו, איבדו את השם, את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה. איבדו, איבדו את השם, את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ברננה.
אשריכם ישראל, חוזרים בתשובה.
שלום לכם. אני שמח לפתוח סדרת שיחות בת 13 פרקים על המדע בכלל ועל מדעי הטבע בפרט, כפי שמצטיירים לעינינו לפני סוף המילניום. רבים ציפו כי הגידול בידע המדעי יביא אותנו אל שערי האמיתות הסופיות ולפתחן של התשובות המלאות בתחומי המדע השונים. בפועל, מספר השאלות הפתוחות בסוף המאה אינו נופל ממספר השאלות הפתוחות בתחילת המאה. יתר על כן, המציאות שנחשפה לעיני הפיזיקה והביולוגיה התגלתה כעמומה ומורכבת לאין שיעור מכפי שנראתה בתחילת המאה.
I was born exactly 300 years after the death of Galileo. I estimate that about 200,000 other babies were also born that day.
ואחד התינוקות האלה הלך בדרכו של גלילאו, והיום הוא הפיזיקאי התיאורטי החשוב ביותר של סוף המאה. הוא מכהן כדיקן הפקולטה למתמטיקה בקמברידג', תפקיד אותו מילא בעבר ניוטון. הוקינג עוסק במציאת התיאוריה האחת, זאת שתסביר איך נוצר היקום. לפני כ-15 מיליארד שנים לא היה כלום, כל היקום היה נקודה אחת קטנה, בה התרכז כל החומר שהיום מרכיב את העולם. עקב שינוי פיזיקלי בתוך הנקודה, הראה פיצוץ אדיר, המפץ הגדול, כל החומר פרץ, ונוצר היקום. מאז הוא ממשיך להתפשט. הוקינג לא חיכה שהמציאות תפריך את התיאוריה ועשה זאת בעצמו. השבוע הוא פרסם עם שותפו למחקר הסבר חדש להיווצרות היקום. הנקודה שממנה החל הכל, אומר הוקינג, הייתה שם תמיד. המפץ הגדול יצר את הזמן כפי שאנחנו מכירים אותו. היקום ימשיך להתפשט לנצח. כוכבים יתרחקו אחד מהשני עד אין סוף.
An expanding universe does not preclude a creator, but it does place limits on when he might have carried out his job.
הוקינג משוכנע שבקרוב, אולי עוד בימיו, ניתן יהיה לפתור את כל חידות היקום ולתת מענה לשאלות שרק בודדים יודעים את התשובה עליהן.
If we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason. For then we would know the mind of God.
פה בעצם מגיעים לנקודת המשבר, שאתה לא יכול ללכת לאחור עם הפיזיקה עד אותה נקודה סינגולרית, מפני ששמה כל החוקים מרוסקים, ולכן אפשר לגזור מאותו מקום שום דבר חדש, ולכן הפיזיקה בבעיה. אז הנה בא הוקינג ומציע פתרון. בואו נגיד שזה לא היה נקודה מנקודה מתמטית הקטנה ביותר שאפשר לעלות על הדעת, אלא זה היה מין איזשהו גל קטן, גוף ישות קוונטית כזאת, גלית, ששם יש בכל זאת קצת מרחב, יש קצת זמן.
זה לא כמו גל קלאסי שיש לו משמעות, אלא זה הכל פלקצואציות שבהם אי אפשר להגדיר מרחב וזמן, רק כשהפלקצואציה הזאת מגיעה לאותו רגע של מה שאנחנו קוראים תחילת היקום, המפץ הגדול, אחרי זה מתחילים להיווצר שם קשרים שאפשר לתאר אותם כמרחב וזמן. לפני זה אי אפשר.
אז במה הועילו חכמים בתקנתם? כלומר, במה הוקינג פתר בעיות, גאל את הפיזיקה, נאמר, באיזה שם דילמות או משם מצבים פרדוקסליים שהם לא היו קיימים, שהיו קיימים בנקודה סינגולרית ולא קיימים במודל
שלו. הוא לא עשה את זה, ואף אחד לא טוען שמה שהוקינג עשה זה מת. הוא טוען, הוא טוען עוד דברים שהפיזיקאים אחר כך לא הסכימו איתו, וגם הוא עצמו שינה הרבה פעמים את דעתו. לא, אף אחד לא חושב שיש פתרון לבעיה הזאת כיום. בעיית תחילת היקום. אף אחד לא חושב שיש פתרון לבעיה הזאת כיום.
אנחנו דיברנו על בעיית תחילת הזמן, איך זמן יכול להתחיל באיזושהי נקודה, ואם משהו מתחיל בנקודה מסוימת בזמן, אז תמיד אפשר לשאול מה היה רגע אחד לפני זה, והנה הפיזיקאים אומרים לנו, השאלה הזאת היא לא לגיטימית, היא בלתי חוקית.
הזמן, אתה לא יכול לשאול מה היה לפני תחילת היקום, כי לא היה אפילו זמן לפני זה.
בוא נסכם בינינו, שאני כן יכול לשאול. אני
יכול לשאול, אבל אני לא תקבל תשובה.
בדיוק. הבעיה שפיזיקאים תשובה לשאלה המאוד נאיבית הזאת, ועל מה היה קודם. בזה נעזוב רגע את היקום, כי אני מבין שזה נושא מאוד בעייתי.
ייתכן מאוד שהחיים התחילו בצורה כזאת, כלומר היו רק מולקולות שצפו בחלל התא, ובדרך פלא, על ידי רשת של אינטראקציות הדדיות, ידעו לומר א' אמרה לג' להיווצר, ג' ללמד, למד לחף, חף לשין, וכן הלאה, רשת של הנחיות הדדיות ליצור זו את זו. ייתכן מאוד שהחיים התחילו בצורה כזאת, כלומר היו רק מולקולות שצפו בחלל התא, ובדרך פלא, על ידי רשת של אינטראקציות. מדובר כאן בתהליך מאוד קשה, מאוד שאת פרטיו אנחנו אפילו לא מסוגלים לשער, של ליצור ישות מאוד מאוד מסובכת, מסובכת החל מהרמה המולקולרית. צריך לזכור שמולקולות הן זעירות מאוד, ולכן בתוכנו יש מספר אסטרונומי של מולקולות, וכל המולקולות האלה בצורה כזו או אחרת מדברות אחת עם השנייה, בתוך תאים, שיחה בין תאים לבין תאים אחרים, בין איברים לבין איברים, הורמונים, תשדורות כימיות. התוצאה היא סיבוך עצום שאת פרטיו אנחנו מנסים לברר, ואז אולי נבין מה הם חיים. התוצאה היא סיבוך עצום שאת פרטיו אנחנו מנסים לברר, ואז אולי נבין מה הם חיים. בסופו של דבר, התוכנית של אדם, ואגב של הרבה יצורים אחרים, כולל התולעת, הנמטודה שהזכרנו קודם, וכולל צמחים, וכולל חרקים וכן הלאה, התוכנית הזאת, שאגב, דומה מאוד בין היצורים השונים, כתובה באותה שפה, באותו צופן ובאותם עקרונות, ברגע שנדע את התוכנית הזאת, נשב על המדוחה, נשתמש במחשבי על, ננסה לחבר את החלקים זה עם זה, ננסה להבין איך החלבונים שנוצרים מתוך התוכנית הזאת מגיבים זה עם זה בתהליך הזה של מה שאפשר לקרוא לו הלבנים החכמות, הלבנים שמכירות זו את זו ויוצרות את המבנה הכולל. התוכנית הזאת, שאגב, דומה מאוד בין היצורים השונים, כתובה באותה שפה, באותו צופן ובאותם עקרונות. החיים, יש להם תוכנית, אבל התוכנית נמצאת בתוכם. והחשוב ביותר הוא שהתוכנית היא בעצם תוכנית לייצר חלקים שיודעים לבנות את השלם בעצמם, באופן ספונטני. א' אמרה לג' להיווצר, ג' ללמד, למד לחף, חף לשין, וכן הלאה, רשת של הנחיות הדדיות ליצור זו את זו. מה שאפשר לקרוא לו הלבנים החכמות, הלבנים שמכירות זו את זו ויוצרות את המבנה הכולל. בסופו של דבר זה יאפשר לנו להבין את זה. א' אמרה לג' להיווצר, ג' ללמד, למד לחף, חף לשין, רשת של הנחיות הדדיות ליצור זו את זו.
Pieces of stone like this litter the African landscape. It's strange to think they may be another key to human life. The question was, were they just ordinary stones? Had someone made them.
Some people look at these and say, hey, I can find stuff like this in my backyard. And my answer to that is if you can really find things like this in your backyard, you've almost certainly got an archaeological site, because stones do not flake like this in nature. There is control here. There's a sense of geometry. We can often fit these pieces back together again at an early Stone Age site to show blow by blow how they were struck off, and they don't roll 2 or 3 miles uphill by themselves. Some hominid carried them there as well. They're often found away from their geological sources.
באיזשהו שלב היה משבר, התברר שיש המון חלקיקים, ואז כדי לחלץ מהמשבר הזה, חלק מהפתרון של המשבר הזה היה להגות את קיומם של הקוורקים. להגות את קיומם של הקוורקים.
אני עשיתי את עבודת הדוקטורט שלי עם פיזיקאי מאוד ידוע שנקרא דיוויד בום, שנפטר לפני כמה שנים לצערנו, והוא באמת המציא תיאוריה חילופית לתורת הקוונטים, שנקראת תורת המשתנים הנסתרים, שעד היום יש לה הרבה חסידים. והוא באמת המציא תיאוריה חילופית לתורת הקוונטים.
וידוע שנילס בור ואלברט איינשטיין וכל גדולי הדור, בפירוש הרגישו לא נוח עם הרבה מאוד מהמשמעויות של הפיזיקה החדשה. הדבר הזה ידוע.
בכל זאת, עברו 70 שנה מאז.
ואנחנו עדיין עם הרבה דברים מרגישים מאוד לא נוח. ואנחנו עדיין עם הרבה דברים מרגישים מאוד לא נוח.
אני רוצה להציג לפניך את תגובתו של ריצ'רד פיינמן, שהוא אחד הפיזיקאים הגדולים של המאה הזאת, שבהרצאה לסטודנטים שלו אמר פעם, יירגעו, אל תשאלו את עצמכם כל הזמן, אבל איך זה יכול להיות? פשוט קבלו את זה, שכך הדברים נעשים. אל תשאלו את עצמכם כל הזמן, אבל איך זה יכול להיות? פשוט קבלו את זה, שכך הדברים נעשים. Thank you. והיום חלק לפחות מהקבוצה השלמה של פיזיקאים מתמקדת בדבר חדש לגמרי. במסגרת של תיאוריית המיתרי על, מין איזשהו חלקי, כמו שאמרתי בדברי הפתיחה, שזה מין מיתר זעיר, זעיר מאוד, שמתנודד ומהתנודות שלו בעצם נוצרים כל החלקיקים שאנחנו מכירים. האם אתה, באופן אישי,
כן.
אתה מאמין בתיאוריה הזאת? אתה חושב שבאמת זו התשובה גם לבעיה של איחוד בין תורת הקוונטים לתורת היחסות הכללית וגם לכל ריבוי החלקיקים? התשובה היא באותו מיתרון זעיר שחושבים שאולי הוא קיים?
התשובה זה מאוד מאוד מעניין, זה מאוד מאוד מבטיח ואין לי מושג. התשובה זה מאוד מאוד מעניין, זה מאוד מאוד מבטיח ואין לי מושג.
Further south in Africa, at Laetoli in Tanzania, the legendary Mary Leakey turned up, quite by chance, something utterly remarkable. These footprints were made about 3.5 million years ago by people walking upright on 2 feet. They are the earliest undeniable evidence of the great change. These footprints were made about 3.5 million years ago by people walking upright on 2 feet. They are the earliest undeniable evidence of the great change, the incredible time when one of our key human characteristics was born, when this animal that eventually became man stood up for the first time. The footprints were preserved by a freak mixture of fresh volcanic ash and a shower of rain. You can even see the raindrops in the ash and the prints of other animals that walked by that day millions of years ago. Another piece for the human puzzle. Upright walking must have begun as long ago as 4.5 million years. The clouds are starting to lift. We know these things happened, but we don't yet know why. Why?
אתה כפיזיקאי נמצא לפני סיטואציה כמעט אבסורדית, שההחלטה שלך מה למצוא, היא קובעת מה תמצא. האם אתה מרגיש נוח עם העניין הזה?
האמת היא לפעמים כן ולפעמים לא.
באופן קלאסי אף פעם לא היית יודע שיש שם כוחות. בא האפקט הקוונטי הזה ומראה שבתורת הקוונטים קורה איזה נס חדש, והוא הדבר הבא.
ייתכן מאוד שהחיים התחילו בצורה כזאת, כלומר היו רק מולקולות שצפו בחללתה, ובדרך פלא על ידי רשת של אינטראקציות הדדיות.
רוב המתמטיקאים, אתה שואל את הרגשת, מה הרגשת הבטן שלו, הוא יאמין שמדובר בדברים שיש להם איזשהו קיום אובייקטיבי.
הוכחות חזקות לזה אין, אבל בפירוש זה אחת הגישות. היא אומרת, המוות הוא רצוי מבחינת האבולוציה.
זה נראה פרדוקסלי לגמרי, ואני נורא מבסוט שזה נראה פרדוקסלי, בלשון רחוב, שזה נראה פרדוקסלי, כי זה אומר שאנחנו לא מבינים כלום על הזמן.
אני מוכן לומר לך שזה נשמע בעיניי כמעט כתב חרטומים.
פלא.
כן, אני אגיד לך מדוע, אני מאוד אקרא אחרי.
אני חושב שהשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא, האם הניסוח שלנו של חוקי הפיזיקה, הניסוח המתמטי שלנו, הוא הניסוח היחידי. ונראה לי שיהיה מאוד 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 קשה לענות על שאלה כזאת בצורה מוחלטת.
מה זה פיזיקה? פיזיקה צריכה לדעת תמיד דברים על סמך דברים אחרים, אי אפשר להתחיל מכלום. אז אנחנו צריכים תמיד להניח איזה שהם אקסיומות שבעזרתם אנחנו מסבירים דברים אחרים, ולמה האקסיומות האלה נבחרו, זה עניינו okay. של, של אלוהים. כן. ולמה האקסיומות האלה נבחרו, זה עניינו okay. של, של אלוהים. כן. והוא באמת המציא...
הוכחות חזקות לזה אין.
בדרך פלא.
הוא רואה איזה נס חדש. אז אנחנו צריכים תמיד להניח...
מה הרגשת הבטן שלו?
שעד היום יש לה הרבה חסידים.
כמעט כתב חרטובים.
פלא.
זה עניינו של אלוהים. זה דבר שנקרא לגמרי, נראה לגמרי קפריזי. מה פתאום הטבע מתנהג, מתנהג בצורה קפריזית כזאת, בצורה שרירותית כזאת? הדבר הזה הרגיש כל כך את איינשטיין, שעד סוף ימיו הוא טען, אני לא מאמין שתורת הקוונטים היא תורה הגיונית, אני לא מאמין שאלוהים משחק בקובייה. מה הכוונה של אלוהים?
בואו אמר לו, אתה לא תגיד לאלוהים מה לעשות.
אז מה הכוונה? אלוהים לא זורק קובייה כדי להחליט מתי כל אטום יתפרק. זו הייתה האמירה של איינשטיין. אני כל ימי המחקר המדעי שלי, ניסחתי לעצמי את האמירה הזאת של איינשטיין בצורה קצת שונה, אבל מאוד משמעותית שונה. אני שאלתי מדוע אלוהים משחק בקובייה.
יצור חי הוא בעצם מכונה, ושההבדל בינו ובין מכונות אחרות שאנחנו רגילים אליהן, כמו מכונת כתיבה או אפילו מחשב, ההבדל הוא בדרגת הסיבוך.
כל מה שאנחנו יכולים לומר הוא שרדיוסם קטן מ-10 בחזקת מינוס 17 סנטימטר. יותר מזה איננו יכולים לומר, כי איננו יכולים למדוד.
הדבר הזה הרגיש כל כך את איינשטיין, שעד סוף ימיו הוא טען, אני לא מאמין שתורת הקוונטים היא תורה הגיונית, אני לא מאמין שאלוהים משחק בקובייה. מה הכוונה של אלוהים?
בואו אמר לו, אתה לא תגיד לאלוהים מה לעשות.
רגע, חכה. אז...
הרבה יותר מסובכות, גם מעניינות במידה מסוימת.
נדמה לי שהגרסה האחרונה זה כבר לא מדובר על מיתר, אלא מדובר על מין איזשהו פיסה כזאת של...
נכון, וזאת פיסה רבת ממדים, בעלת 11 ממדים.
אולי אפשר לגמור את השיחה המאוד מאוד מרתקת הזאת בדברים שרישרד פיינמן אמר בשעתו, שאל תשאלו את עצמכם כל הזמן איך זה יכול להיות, כי אם תשאלו את השאלות האלה, תיקלו למבוי סתום.
אני בהחלט מסכים.
אבל אנחנו בכל זאת נמשיך לשאול את השאלות האלה.
In the words of one modern astronomer, for the scientist who has lived by his faith in the power of reason, the story ends like a bad dream. He has scaled the mountains of ignorance. He's about to conquer the highest peak. As he pulls himself over the final rock, he is greeted by a band of theologians who have been sitting there for centuries.
כן, שם בבקשה.
עוד הרע. בחור כמוני, ואני מדבר בשמי ובשם אחרים שאני מכיר, שאני מאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא ומשתדל ללמוד, ויש לי ציצית וכיפה ושומר שבת והכל. אגב, אני חדש בזכות הבחור הזה שהוא הביא לי קלטות שלך.
ברוך השם.
עכשיו, השאלה שלי זה בקשר לנשים. אתה יודע שצריך להיות שומר נגיעה, אבל קשה למצוא שידוך של דתייה, כי אני לא מספיק בידע או עם השיער והכל. רציתי לדעת ממך, איך אתה יכול לחזק אותי שאני אהיה שומר נגיעה באמת מכל הלב, למען אבינו שבשמיים?
בוא אני אסביר לך נשמה. להשיג אישה במצב שלך קצת קשה, כי אישה רואה עוד אישה.
אהבתי.
עכשיו, אתה נראה בחור נאה, לא חסר לך כלום. השערות לפי דעתי מיותרות אצלך, אתה תהיה יותר גברי, יותר איש. אם אתה תוריד את הקוקו, אם תלך עם כיפה כמו שצריך, אם תקבע אם תקבע עתים לתורה, אם תקבע עתים זמן קצוב ללמוד תורה, תואר הפנים שלך ישתנה, רכות, ענבה, תופיע על פניך, המראה שלך יקרון, להשיג אחר כך שידוך, תוך תקופה מסוימת, יהיה לך הרבה יותר קל, לא חסר לך שום דבר בשביל שתוכל להשיג במהירות, רק אתה צריך את הצורה של יהודי כמו שצריך, ואחרי זה הכל ילך קל, תקבל ברכה תומכת, בעזרת השם, נשמע בקרוב כל ססון וכל שמחה.
בעזרת השם.
רגע.
רגע, אני גם רוצה לשאול משהו קטן.
כן.
אז מה קורה?
אבל אני הבאתי מספריים מישראל.
אני לא גוזר.
מה השם שלך?
לא גוזר.
מה השם שלך?
נאור.
נאור, תשמע עצה מיהודי עם ניסיון. אל תתעקש. למה? בסוף אתה תוריד הרי יום אחד.
נכון.
רגע. יפה שעה אחת קודם, ובמעמד כזה, שאתה זוכה לדבר מיוחד שקוראים לו, תקשיב. קוראים לדבר הזה קידוש השם. לזכות במצווה שנקראת קידוש השם, לא כל אדם זוכה. לא כל אדם זוכה. אני אומר לך שהערב הזה הוא ערב שמסוגל לדברים גדולים, בגלל המקרה של הילד הזה שפתח פה לבבות של רבים מתוך הקהל. ראית מה היהודים עשו בן רגע. אצלך כמובן זה מתבשל שאתה בזמן שלך תחליט מתי להוריד, זה ברור, אני מכיר אותך. אבל אני מכיר יותר נכון את היצר הרע שלך, הוא היה גם אצלי. גם לי היה פעם קוקו ארוך.
לא.
אבל תשמע עצה, אתה לא חייב, אני תאכזב, אתה אחר כך תתאכזב, אחרי כמה ימים אתה תתאכזב שפספסת את המומנטום, אבל אני מציע לך עוד פעם, אפילו שאתה סרבן גיוס, מציע לך.
חבו!
תוריד, רגע, הוא לא כל כך פטי, חכה. תוריד, צא קדימה, שיעורים קבועים, בעזרת השם ברך, תוך שנה אתה נשוי. נאור, תראה כמה קצת שערות של יהודי עושות שמחה. כן. מה אתה אומר?
רק שנייה, אבל כבוד הרב, אני אגיד לך. הקוקו, באמת, מכל הלב אני אומר לך, זה לא לדאווין או משהו.
תקריב את המיקרופון.
הקוקו, זה לא משהו שאני סומך עליו והכל. אבל אני מאמין שקודם מבפנים, תן לי להתבשל עוד, ואני מבטיח לך שאני מוריד, אין לי בעיה, אבל תן לי עוד יותר להתבשל.
קודם כל ממש... אני מסכים איתך שמבפנים זה עדיף, אבל אני מסכים גם עם בעל ספר החינוך, שאמר שעל פי המעשים החיצוניים נפעלת הפנימיות. כשאדם עושה גם מעשה חיצוני, הוא יכול לגרום שהפנימי יבוא מאליו. לפעמים החיצוני הוא מחסום לפנימי. בגלל שהזהות שלך כרגע מאפשרת לך את המשחק של בין לבין. מרגע שאתה מוריד את החלק החיצוני, אכן נשארת הנקודה הפנימית להתבטא החוצה.
באמת, אני אוהב אותך בשביל לפגוע בך, אבל אני חייב עוד טיפה, עוד קצת.
אין בעיה.
תבין אותי, אבל אני מוריד אותו, אין לי בעיה.
אם אתה רוצה עוד 5 דקות, אין לי בעיה. נאור, קוקו בברוקלין קולג' ירד בקלטת וידאו לנצח נצחים. אתה יכול לבוא עם הקלדת לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אבא שבשמיים, גזרתי את הקוקו לכבוד שמיים. רק רגע, רק רגע.
כבוד הרב, אני מוריד את הקוקו, אבל מה? אני רוצה שייתן לי ברכה, לי ולבחור הזה, לשתי בחורים, לפרנסה וחתונה בקרוב. פרנסה טובה?
בשפע.
בשפע?
בכבוד. בכבוד. מביא קוקו. יש לו סיפור עם הבחורצ'יק הזה שהם נסעו בדרך. תשמעו יהודים יקרים את הסיפור.
אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. אני והבחור הזה, בנימין, בוא, נסענו למיאמי באוטו, והקשבנו, דיברנו על הכל, נשים וטף, כבר שימם לנו. הגענו לקסטה של כבוד הרב. הכנסנו את הקסטה, שמענו את הקסטה שאין לנו להסתמך על ארצות הברית ועל העולם, רק על הקדוש ברוך הוא, שאנחנו רק היחידים שיכולים להביא את הישועה דרך אבינו שבשמיים. הכנסנו קסטה והגענו, אני חושב, לקטע של הבחור שראינו מקודם בטלוויזיה בכיסא גלגלים. כשכבוד הרב התחיל לשיר הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך, אני ובני עצרנו את האוטו, היינו כל כך נרגשים, שרנו את הקדוש ברוך הוא איתך ביחד, איתך ביחד. הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא, אנחנו שייכים לך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו חיילים שלך. כבוד.
Oh, no.
שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד שלמה יברך את השם הטוב נאור בן בנימין השם יזכה אותו לזיווג הגון מהרה השנה ושפע של פרנסה מהרה ועוד יברך את השם הטוב בנימין אוהד בן יעקב הכהן יזכה לזיווג הגון הראוי לו מהרה השנה בשפע של פרנסה מהרה חמוד אחד שתיים, אחד בלונדיני ואחד שחור. כך מתוק, כיפה, שהחיינו, יוגד הכיפה, אוקיי.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה.
אמן!
ביום ראשון השבוע, כשהטמפרטורה הגיעה ל-39 מעלות בצל, נשאה רוח קדים להבות אש אדירות בהרי יהודה. עצי האורן נדלקו כגפרורים, והאש טיפסה במדרונות ואחזה בבתים.
אין אנשים בבתים, יש כלבים בתוך הבתים.
יש פה מישהו?
תגידו להם שאנחנו חייבים פה, חייבים את היסורים. הדרך היחידה לנסות לסדור פה סביב היישובים זה עם יסורים. אם יש בעיה, תדברו איתי, אני אדבר עם מפקד חיל אוויר.
יש אישור ליסורים, הם עולים לאוויר, תוך כשעה הם יהיו באזור.
בעוד שעה לדעתי הם יוכלו לכבות רק אותנו.
יוסי! יוסי! יוסי!
שער הגיא בואכה ירושלים האפיר בן לילה. במושב שורש נשרפו כליל מחצית מהבתים.
רק עכשיו אפשר להבין את גודל האסון הזה.
השריפה הגדולה שהייתה בירושלים, 15 קילומטר נשרפים, מיליון עצים נשרפים, תשמעו טוב מאוד. ואתם בלוויזיה הישראלית ובכל המקומות שמראים, מראים מה שהם רוצים. בעיתון יש תרשים. בתרשים רואים שכל היישובים בדרך עלו באש. בכולם היה נזק. אנחנו יצאנו לשטח לבדוק, אך הזאת היה, ונדהמנו ממה שראית. אני מתאר לכם את מה שצילמנו, יהודים יקרים. האש פורצת יד שער הגיא, עולה לכיוון מזרחה, בדרך יש לה מושב שנקרא בית מאיר, המושב דתי, האש עוקפת את המושב, ממשיכה הלאה מזרחה ומגיעה לשורש. בשורש, עושה טיפול שורש, גומרת, פונה שמאלה, עוברת האש, את האוטוסטרדה, מרחק 50 מטר, להבות מעל הכביש, מדליקים את הצד השני, עוברים ליישוב נווה אילן, עושים לו טיפול כדומה, ממשיכה האש למעלה, מגיעה לטלסטון, יישוב חרדי, קריית יערים, עוצרת ליד החומה ולא שורפת. פלא פלאות. מה קורה פה? כתוב בפסוק, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. המלאכים של הקדוש ברוך הוא רוחות. הרוח, שמאלה, שמאלה, כן, כן, עכשיו ימינה, כן, צעי ישר, הופה, עכשיו שמאלה, שמאלה, כן, פה נסתובב, 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 צעי ישר, תעצרי פה. בא אומר, עד פה תבוא, לא תוסיף. הפלא ופלא. נכנסנו ליישובים לצלם בפנים. הגענו לשורש. 50% מהבתים נשרפו כליל. בית הכנסת בשורש, יש בית כנסת, תתפלאו, בית כנסת. בית הכנסת בשורש, הצמחייה סבוכה בעבותה, מגיעה ברצף עד הקיר. האש שורפת, מגיעה לבית כנסת, נעצרת. האש מגיעה עד לקיר, מילימטר מהקיר, ואין פיח אפילו על הבניין. משהו מדהים. הפלא ופלא, רק יד ההשגחה. לעומת זאת, בנווה אילן, יש משהו דומה לבית כנסת, גלריה. גלריה לאומנות. מיליונים שקלים בפנים ציוד. כל הגלריה נשרפת כליל, בחוץ לא נשרף כלום. נשאל אבל שם שלט, מזכרת עוון, ויש לי את השלט במשרד. מי? קרטון, יהודים יקרים, הכל נשרף? השלט מקרטון לא נשרף, מזכרת עוון. גם על הדלת כתוב, מה כתוב? פתוח בשבת מ-11 עד 2 אחר הצהריים, בשאר ימות החול לפי תאום בטלפון. מה כתוב בגמרא? על חילול שבת דלקה נופלת. מחללים שבת, דלקה נופלת. בבית מאיר, יישוב דתי, יש רב, קוראים לו הרב כהנה. הרב כהנה נתבקש על ידי הקבעים והמשטרה לעזוב את המקום עם כל הישיבה. הרב כהנה אמר, אנחנו לא עוזבים את המקום, האש לא תגיע לכאן, זה יישוב שומר שבת. עוד פעם, חוזרים הקבעים אליו, רואים שהוא לא מתפנה, פעם שנייה זרה, לפנות את המקום, הוא לא מפנה. פעם שלישית מכריחים אותם לעלות למכוניות והם מתפנים. אבל האש לא הגיעה לשם. יהודים יקרים, אתם יודעים מתי פרצה הדלקה? הדלקה פרצה בדלת תמוז. 3 שנים לפני כן היה גם כן דלת תמוז. דלת תמוז 3 שנים לפני כן היה אוטובוס הדמים ליד טלסטון שהערבי הפיל אותו למטה. אותו תאריך. מה קדם לתאריכים האלה? חילולי שבת המוניים. לפני האירועים האלה, שבת לפני. הקדוש ברוך הוא מראה איתותים. נרצה נבין, נרצה לא נבין. מסקנות החקירה לסיבות פריצת הדלקה, מה היו? אתם יודעים מה היו הסיבות? מה היו הסיבות? כתוב בעיתון, אקראי. זה סיבה חדשה. אקראי. יעני מה? מקרה. מקרה? זה אותיות. רק מהשם. רק מהשם. אין אקראי. יש בהשגחה. מעניינת הייתה תגובתו של רבין באותו אירוע. שאלו אותו אם יש לו ידיעות. אם יש לו ידיעות, מה הסיבות לדלקה? אתם יודעים מה הוא אומר?
אני יודע שהאש התחילה מאיזושהי דלקה באיזשהו יישוב.
ממש צריך להיות ראש ממשלה בשביל זה. בטח איך הגיע לפה אם זה לא התחיל במקום מסוים? זה ראש הממשלה. אני לא יודע אם זה היה לפני השתייה או אחרי השתייה, אבל זו הייתה התשובה. יהודים יקרים, וזה ראש הממשלה שמן השמיים בחרו לנו להעניש אותנו. למה? כל דור זוכה למנהיג שלו לפי הדור. אם ראויים למשה רבנו, נקבל אותו. אם ראויים ליפתח, נקבל אותו. אם ראויים לרבי, זה מה שיש. זה מה שהיה במלאי. יהודים יקרים, אבל אנחנו במצב על הפנים. אם אנחנו לא נתעורר ונחזור בתשובה מהר, המצב שלנו יהיה קשה.
קוראים לי אליעזר קרן. נולדתי במפלסים, התחנכתי במפלסים, רקע חילוני לגמרי. עזבתי את הקיבוץ.
מה זה רקע חילוני?
רקע חילוני לגמרי, זאת אומרת שאין שום קשר לדת ישראל.
אף פעם לא הייתי קשור ליהדות. האמת היא שאני זוכר זיכרונות היום מהיהדות שהיה לי איזשהו קשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל לא דרך, לא קשור לתורה ולא קשור ליהדות, רק משמועות ששמעתי על מצוות ודברים כאלה.
שמי אלון, אני מקיבוץ תל קציר בעמק הירדן. מה אתה רוצה לשמוע? הלכתי לצבא, המסלול הרגיל כמו כולם, הייתי בחיל האוויר, תכנים מטוסים, אחרי זה יצאתי לקצונה ואחרי זה תקופה, הייתי תקופה בקיבוץ, אחרי הצבא הייתי תקופה בקיבוץ שנה ובמהלך השנה הזאת, אחרי הצבא בעצם אדם מתחיל לחשוב, התחלתי לחשוב מה הכיוון, לאן הולכים, מה צריכים אולי אני מכלל אוניברסיטה, החלום תמיד זה לנסוע לחו"ל, לטייל בעולם, לראות עולם. ומישהו הציע לי, אמרו לי, לפני שאתה נוסע לעולם, לראות העולם בהודו, סין, בוא תראה, יש כוכבים אחרים פה בארץ גם. יש סמינר, אמרו לי, אמרו לי סמינר שאפשר להוכיח, מוכיחים שם שיש אלוקים.
אני מנסה להסביר להרבה אנשים ששואלים אותי איך זה קרה, שהבן הגדול לפחות נולד כזה. אי אפשר לאחרת להסביר את העובדה שמגיל צעיר מאוד הייתה לו משיכה לדת. הוא נולד דתי. זה לקח זמן פשוט עד שהוא נהיה דתי.
הייתי בשריון, הייתי מפקד טנק ברמה ואחרי זה גמרתי לצבא, נסעתי לארצות הברית. עבדתי בארצות הברית 3 שנים. גם שם לא היה לי שום, כל התקופה הזאת לא היה שום קשר עם היהדות. עד שמתי התחילה לי הערה, כי אני חושב שמה שקרה לי זה לא היה על דרך ההיגיון, פשוט על... פשוט נס מה שקרה לי, שקראתי לזה ספר שנקרא כוחו של תת המודע, שהוא ספר שבכלל איזה סופר אמריקאי, בכלל לא יהודי. הוא נותן שם עצות כמו משהו דומה לתפילה. היום כשחזרתי בתשובה אני יודע, זה דברים שדומים לתפילה, כמו לבקש מהתת המודע הזה לבקש ממנו להשפיע עליך חיובי. וכשהתחלתי לבצע את הדברים ולפנות אליו ולתת המודע הזה ככה לפני השינה ובבוקר, הייתה לי הערה מאוד גדולה, מאוד פתאום הרגשתי שאני זורח וכל הרבה מושגים מוטעים שחשבתי בקשר לדרך חיים השתנו לי דרך זה וקדוש ברוך הוא זימן ברוך השם איזה בחור חרדי בקהילה במונסי, קוראים לו יוסי מזרחי וסיפר לי כמה, לא הרבה על גלגול נשמות ועל סיפורים של אנשים שהיו במוות קליני ועוד דברים שהייתי עמום, דברים שחשבתי, תמיד עמדו לי איפשהו בראש אבל כי כל אחד שומע על זה איפשהו, אבל הוא סיפר לי ככה את זה ממש עם פרטים ופשוט קיבלתי החלטה לחזור בתשובה.
טוב, הגעתי לסמינר ו... קשה להיכנס לפרטים, אבל הוכיחו לי. פתאום אני מגלה שאני בצד בצד השני. תמיד חשבתי מאוד הופתעתי, דבר אחד שמאוד הופתעתי בסמינר, שתמיד חשבתי שאנחנו... החילוניים בעצם זה הנאורים, החושבים, אלה שבעצם הם מחליטים מה יהיה בחיים שלהם, הם ינבטו, הם יעשו את ה... הם עושים את החיים שלהם, לא מכתיבים מה לעשות מלמעלה. ופתאום בסמינר ראיתי, אחרי ששאלתי את השאלות הנכונות בעזרת הרבנים ששואלים את השאלות, אז פתאום ראיתי שבעצם זה הפוך. אלה ששומרים את התורה והמצוות, החרדים מה שקראנו להם, השחורים האלה הם דווקא אלה שיותר רוצים לברר מה זה החיים באמת, איך לחיות את החיים יותר טוב, איך לעשות את כל דבר, כל פרט בחיים, איך לעשות אותו בצורה יותר טובה לעצמם, יותר טובה לעולם. עכשיו פה בעצם התחיל המאבק, כאילו. אדם, טוב, אז אתה יודע את האמת, עכשיו נדלק האור. עכשיו מה עושים עם זה?
תהיו לי פעם ראשונה שמלמדו בישיבה, אני נרתעתי. אמרתי, מה, ומה עם הלימודים, כל מה שהם צריכים לדעת, איך הם יצאו לחיים. היום אני יודע שאני פשוט חשבתי דברים לא נכונים. עשיתי שטות. הייתי צריך להסכים לזה הרבה לפני. לא ניסיתי להתנגד, בהתחלה ניסיתי להתנגד, אחרי זה רציתי להיות בטוח שהם רוצים. הרב אורי זוהר התקשר אליי הביתה, בדיוק באותו יום שאני שאלתי את הבן את השאלה האחרונה, אם הוא באמת באמת רוצה ללמוד בישיבה, ושהוא אמר לי כן, ואני אמר לו, אם ככה אתה הולך ללמוד בישיבה. בדיוק התקשר אליי הרב אורי זוהר ושאל אותי, למה אני מתנגד? אז הסברת לו שהוא מתפרץ לדלת פתוחה, בדיוק עכשיו הסכמתי. אני אבא של רז ועידן קרן. היום בן 15, המסלול שלו ברור, הוא רוצה להיות רב, והוא יהיה רב. עד כדי אני אעזור לו.
משהו כן הציעו לי שקיבלתי זה ללמוד בעצם שעה, היה אברך יהודי יקר מרכסים, שבמסירות נפש היה מגיע כל מוצאי שבת לקיבוץ. התחלה כל כך הבינו מה פתאום איזה מגיע חרדי לקיבוץ, אז הוא אמר שהוא מגיע לאלון ללמוד איתו. ככה התגלגל, למדנו קצת, כל לימוד כזה מאוד מוסיף, הרגשתי ממש התעלות, כל לימוד כזה הרגשה מרוממת וסיפוק אדיר שבחיים שלי לא הרגשתי. וזה היה סך הכל שעה בשבוע, זה הכל, לא יותר מזה, אבל לאט לאט סביב השעה הזאת הסתובב כל השבוע, הייתי חושב הרבה על מה שהוא אמר לי בשיעורים, ואנשים ראו שיש אצלי קצת שינוי. דיברתי גם, ששאלו כל מיני שאלות, אז התחלתי לענות דברים שהם בהשקפה דתית, חרדית. אחרי, כמובן, אחרי הפגישות שהיו לי עם אותו אברך, אפשר להגיד שאני חייב לו את החיים שלי בעצם. הוא אמר לי, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה להגיע ללמוד, אני רוצה ללמוד תורה. הוא אמר לי, יש ישיבה בישיבת נתיבות עולם בבני ברק, ושם זה אנשים שחוזרים בתשובה כמוך, אנשים שעשו צבא, אנשים ש... הרבה קיבוצניקים, טייסים, יש עושי סיירות, יש שם בכל טוב.
אור, אמא? היי. איזה הפתעה. שלום, מה נשמע? מה נשמע?
חיכיתי לך.
חיכיתם לי הרבה. וואה.
קשה להסביר, בכלל קשה להסביר הדרך הנכונה, רק לקבל הם מקבלים כי הם רואים שטוב, טוב, הם רואים את האור אני חושב על הפנים, הם רואים שיותר טוב לי. קשה להם להאמין כי העולם החרדי נראה מאוד שחור וזה, אבל מתחת לחליפה מי שמכיר קצת את הבן אדם רואה שהבן אדם מאושר והוא שמח וטוב לו והוא לא רוצה דברים אחרים, טוב לו איפה שהוא נמצא.
אנחנו לא מבינים איך זה קרה. ואנחנו לא מאמינים, ואנחנו לא אנשים דתיים. ויחד עם זה, עמוס, כמו שאמרתי, הוא אדם מבוגר, וכשהוא החליט, ודעתו נחושה בעניין הזה, הבנו שאין לנו ברירה, ואם אנחנו רוצים שלא לאבד את הקשר עם עמוס, אז אנחנו חייבים לקבל אותו כמו שהוא.
בהתחלה היה לי המון מתח עם עמוס, מכיוון שלא קיבלתי את הדרך שלו, וניסיתי לעשות את הכל על מנת שהוא יחזור בחזרה אלינו. וראיתי שזה לא הולך וזה רק גורם לאימותים בלתי רגילים.
אני חושב שהדבר היחיד שנכנס ללב זה היה ממש ככה שאחרי שהתווכחנו ככה איזה פעם, זה ממש ככה היה ויכוח חריף, אז אני קצת הזלתי דמעה, זה נכנס קצת ללב. אז
הפסקנו באיזשהו שלב להתווכח, אבל המשכנו לדון בנושאים. וכשאנחנו דנים בנושאים זה כדי לשמוע אחד את השני, ובין שאתה משתכנע או בין שאתה לא משתכנע, אתה דן בנושא, ועל ידי זה אתה יותר מבין.
עמוס מאוד גם ביקש מאיתנו שאנחנו נצא לסמינר. לסמינר לארבעה ימים, ואנחנו יצאנו לסמינר הזה, ואנחנו מאוד מאוד חששנו מהסמינר הזה, זה היה בזיכרון, ואנחנו יצאנו בגלל שעמוס ביקש מאיתנו. והיו לי חששות, במיוחד לי, היו לי חששות מאוד מאוד כבדים. אני באתי לסמינר, נכנסתי למלון וראיתי שבתוך המלון אין טלוויזיה ואין רדיו ואין כלום. ואני אמרתי לאורי, אני לא נשארת פה אפילו רגע אחת, אני נוסעת הביתה. ואורי אמר לי, בואי נחכה ונראה מה התפתח פה. והיו לנו ארבעה ימים ממש מרתקים, לא הטלוויזיה הייתה חסרה ולא הרדיו, והיה מעניין, והעבירו את זה בצורה מאוד יפה, כי רצינו קצת לקבל מושג, רצינו לדעת לאיזה עולם עמוס נכנס.
וזה היה יום חדש, עוד קוסקוס של קוסקוס של בדץ.
אה, זה מעולה, יפה.
כתוב כאן בדץ.
מה, הביאו את זה מהקיבוץ?
כן, מביאים למשק, אבל אז לא היה. אחרי ראיתי שאתם הבאתם, אז שאלתי את יאה אם יכולה להביא.
מצוין, יפי.
כשחזרתי מהישיבה, אז אמא שלי ישר הביא אותי לארון, אמרה לי, תשמע, זה הארון שלך, דברים בדציים, יש לך דוגיות, סכום חד פעמי וזה, לא הייתי אוכל כלום, דווקא, רק קופסאות, מרגנו את הכל וזה, ואמרו, אם זה טוב לך, זה טוב לנו.
אבל אני זוכרת שהיה לומד בחסי מיני פה, בחוץ שקראו לו ארז, אחד שהיה בא ללמד אותו, ויחסים,
מרחסים.
והוא היה חוזר מהשיעור, כל כך מאושר, אז עוד עבד בקיבוץ, ואז עוד נסע, הוא רק התחיל עם החזרה בתשובה. ואני ראיתי את האושר שלו בעיניים, וכו מבסוט. אני ממש היה לי טוב מזה. היו כאלה שגיחכו, אמרו, מה זה? יש אחד בא הנה עם כובע ללמד את אלון, בא לבקר את אלון, מי זה וזה. היו כאלה שגיחכו, והיו כאלה שקיבלו את זה, ובסך הכל, הרוב קיבל את זה יפה. ויש כאלה שגם שאלו, מה קרה לו? מה הוא השתגע פתאום ללכת חזרה בתשובה.
גיליתי להפתעתי דבר מאוד מדהים, שאני, נראה שככל שאתה יותר מתקדם, אתה עושה יותר צעדים, אז אנשים יותר מקבלים את זה. פתאום אתה רואה גילויי הערצה קצת. אנשים אומרים לך יישר כוח, איך אתה הולך נגד הזרם, אתה מצליח, אפילו שצוחקים עליך וזה, אל תשמע להם, אפילו כאלה שאמרו, תלך בדרך הזאת וזה, אנשים חילוניים לגמרי, שלא ידעתי שיש להם קשר ליהדות.
ומה שבעצם הכי פחדתי זה הקשר המשפחתי שהתנתק. אנחנו הרגשנו שאלון מאוד מעוניין, גם הישיבה, גם הרבנים, כל נגיד שהיה איזה אירוע או מה, כמו החתונה, לפני החתונה שלו, המפגשים והאבות וכל ה... הרגשנו שהם יחד איתנו, ש... רקדו ושרו, ואנחנו מאוד
כבר. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל.
דבר כזה תמיד קיוויתי, התפללתי שהחתונה הזאת גם יהיה אחד מהמקרים שהובילו לזה שיכירו, סתם יכירו מה זה יהדות, יכירו מה זה יהודים שומרים את תורה ומצוות, לא כמו ש... פרסמו את זה בכל התקשורת תמיד, ואת כל הסרטים האלה המפחידים על המסכנים האלה שחוזרים בתשובה ויש להם פחד לעשות צעדים, לעשות את הדברים שהם אוהבים, אז רציתי שיראו באמת שירו שיש שמחה כזאת אצל החרדים, ולראות שהפוך, התורה מלמד לך איך לחיות החיים בכיף, בשמחה, איך לעשות את הדברים, מה שטוב באמת לך, לא מה שאתה חושב שטוב לך. והרבה חברים אמרו שהחתונה הייתה משהו אחר, הרבה רקדו שם במעגלים, והיה שמחה גדולה. אנשים ראו שאפשר אחרת, אפשר לחזור בתשובה, ואפילו לשמור על קשר טוב עם ההורים, ולשמור על קשר עם החברים. זו שאלה של רצון. שאלה של רצון.
ברור לי דבר אחד, אחרי שהבן הגדול פתח לי גמרא והראה לי דברים, שיש משהו בדבר הזה. וזה משהו שאני לא יכול לדבר עליו עכשיו, כי אני צריך לשבת וללמוד אותו. אבל הטענה שזה איזושהי השקפת עולם מלפני 2,000 או 3,000 שנה שעבד עליה הכלח, זו טענה קצת מוזרה. כי גם המדע היום, מגלה לאחרונה דברים שכבר בגמרא כתובים לפני 2,000 שנה. בואו נבדוק. ואני אמליץ לכל האנשים, תבדקו. כשאתם אומרים, אנחנו לא מאמינים, תלמדו במה אתם לא מאמינים.
ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת, לעבודת בוראו, הוא מתעלה, והעולם עצמו מתעלה עמו. מה כתוב לנו פה? וואו, זה יופי של דבר. רק התאוות בהם, החיובים שמושכים, גם הקשיים שיש לנו בחיים.
ראינו שעמוס בעצם מרוצה בדרכו, ואנחנו מאוד שומרים על קשר, ואני חושבת שכמעט כל יום או כל יומיים יש בינינו שיחות טלפון, ועמוס הוא חלק מאיתנו. הוא בחר לו דרך אחרת, אבל אני חושבת שיש בינינו קשרים יפים מאוד.
עכשיו שאני
משלם את השני מהכפל,
מתי זה קרה?
זה שאומר
איך זה יכול
להיות?
רגע, תבהיר לי את המקרה.
הוא לא כפה עלינו ואמר, אמא, את צריכה ככה וככה, את צריכה ככה וככה. אמר לי, אמא, מה שאת יכולה תעשי. אמר לי, תקריא פרק בתהילים, תאמין לי, אמא, זה יעשה לך נורא טוב. ובאמת אני קוראה פרק בתהילים, ואני מרגישה שזה ממש עושה לי את היום. הרבה פעמים הייתי לפעמים מצב רוח לא טוב, הייתי קוראת כל בוקר. את ה-18 ברכות, וזה עשה לי טוב. זה נותן חוזק. עכשיו, אם עוד מישהו חוזר מהמשפחה, זה יכול להיות עוד יותר קל לעשות ארוחות ליל סדר ביחד, והרבה יותר קל מאשר אחד שם ואחד כאן, כל אחד.
סמי, סחבו, אהלן סמי. זה ממש סמי וסוסו.
רב, אתה מוכן בשבילי?
כן, אני מוכן.
יש לי שתי שאלות. השאלה הראשונה, אם יש עולם הבא, כמו שאתה אומר, כמו שכתוב, אבל לא כתוב באף מקום, תראה לי בחמשת חומשי תורה שכתוב עולם הבא. ואני גדל זקן מפה עד ירושלים. Very enough, אבל בחמשת חומשי תורה, לא בתפילה.
זקן
לא בתפילה, לא בתפילה ולא בברכת המזון. בחמשת חומשי תורה. אם תראה לי מילת עולם הבא, ואם כן יש, למה הוא לא אמר את זה לא למשה, לא לאברהם, אמר להם ירבו הבנים שלכם ככחול שפת הים וככוכבים, ולישראל נתתי את ארץ כנען, למה הוא לא אמר על עולם הבא? למה הוא לא אמר למשה? למה הוא לא אמר לאברהם?
שמעתי.
למה לא הזכיר את זה?
שמעתי. עכשיו תגיד לי רק רגע, עולם הבא אתה מבין שזה גן עדן?
אני לא מבין, לא יודע מה זה בכלל.
ואם אני אגיד לך שבעולם הבא יש גן עדן?
אני צריך להאמין לך?
לא, זה
לא אומר. מה, אתה אומר, רגע, מה שאתה אומר, אתה לא יודע.
מה זה עולם הבא, אתה יודע?
לא.
אז איך אני אוכיח לך שיש עולם הבא?
ואיך אתה יכול להוכיח לי אם אתה בעצמך לא יודע?
קודם, לפני שאני אוכיח, אתה צריך לדעת מה אני הולך להוכיח לך. האם אתה יודע שיש עולם הבא?
לא.
אתה מבין את המושג עולם הבא?
לא. אני לא...
אז איך אני אוכיח לך שיש עולם הבא?
אתה אמרת שאין לנו מה להפסיד. 50-50. אני חושב שאנחנו בסוף נהיה מוגבלים. ולא נוכל להגיע, ואם אין עולם הבא, אז אני הפסדתי את החמישים אחוז של החיים. לא, כן הפסדת.
איך הפסדתי?
כי אתה מוגבל היום, אתה מתפלל.
היום הפסדתי, היום, היום.
אחר כך לא הפסדת.
או, אחר כך לא הפסדתי.
עלית למעלה.
רגע, אין למעלה, אין למעלה. אין למעלה, שכחת? אין למעלה.
רק למטה.
איוה, למטה. אז רגע. אז אם אתה מת ואין המשך, אם אתה מת ואין המשך, לא הפסדת. סיכמנו? אם אתה מת ואין המשך, לא הפסדת.
לא הפסדתי.
די, די.
אוקיי.
לא הפסדת.
לא, מה, אם אתה צועק אז אני צריך להפסיק.
למה אתה גם צועק?
אני לא צועק. טוב, בסדר, נו.
אבל,
נו, נו,
אם יש המשך,
אם יש המשך,
כל ההפסדנו זה הרווחנו, 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 אבל אתה לא, אתה תתחיל, אתה הפסדנו, הפסדנו, הפסדנו.
אז אני אתחיל, I deal with that אחר כך. כמו שאתה אומר כל רגע, ברוך השם, בעזרת השם, בעזרת השם. גם אלו שלא מאמינים אומרים בעזרת השם.
אז אני שואל אותך שאלה, בגן עדן בסלנג שלך אין?
יש, כי ככה גדלתי, למדתי, זה אמרתי.
וכשאומרים בעזרת השם, יש שם ויש עוזר?
אני, מה אני אגיד לך, שלא?
אז זה לא סתם סלנג.
אז אני לא יודע אם זה לא סתם, אבל אתה גם לא יודע.
אני לא יודע אם יש השם.
אתה אומר שכן, חס וחלילה.
אבל אנחנו דיבר, למה חס וחלילה? אל תפחד. מה חס וחלילה? זה סלנג חס וחלילה.
בוא נגיד, לא שאני לא פוחד, לא נעים לי.
לא נעים ממי? ממנו או ממני?
מכם.
לא, לא, הם לא פחדים ממך.
אני יודע, אף אחד לא פוחד ממני.
הקדוש ברוך הוא נתן תורה.
תעשה לי טובה, משה, אתה עוד לא יודע כלום. שב אתה, תתרגע, למה אתה לא יודע מה אתה שואל בכלל. אתה רוצה להתפלל ואתה בסוף לא תגיע לעולם הבא, מה יהיה? מה
יהיה?
אני הורס את עצמי 35 שנים, מתפלל, מניע תפילין, זה עולה למעלה, אומר לי, מי אמר לך? אמנון, כבוד הרב, אמנון, לך אליו, שהוא יביא לך עולם הבא. מה אני אעשה?
רק רגע, אבל מי יגיד לך שמה את זה?
אם אין...
מי יגיד לך אבל?
לא יהיה מי שיגיד לי.
אז לא יהיה.
אני לא יכול לבוא אליך.
אתה רואה?
מה זה חשוב אם אני...
מה זה חשוב?
אבל היום זה חשוב לי.
אני שואל...
היום זה חשוב לי.
אני שואל אותך שאלה.
נו, אתה כבר שואל 10 שאלות. עוד לא הגעת למקום. נו.
סמי.
שאל, נו, שאל.
סמי, אתה יודע בשביל מי אתה עובד?
מה?
אגלה לך סוד בשביל מי אתה עובד? זה עונש גדול מה שאני אומר לך עכשיו.
ווילי, אל תגיד לי אז. אל תגיד לי. זה עונש, מה העונש? בוא נשמע.
בוא נשמע.
בוא נשמע, אני לא פוחד.
אתה את כל הכסף שלך והרכוש שחסכת כל ימי חייך, מכין למישהו אחר.
לילדים, נו, אז מה? ככה זה טבע העולם, אז מה?
ככה טבע העולם.
מה אתה רוצה שאני אביא לך את זה?
רק רגע.
אני אביא את זה לילדים.
אם בהמשך, אני אסתכל עליך ואגיד לך, סמי! ואם לא יהיה המשך, אתה לא תוכל להסתכל! לא תוכל! סמי! איפה המחיאות כפיים לסמי?
בסוף הכנסת לי אותה.
לעולם הבא!
ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שביצענו, שהחיינו, קיימנו, הגיענו לזמן הזה.
אמן! סמי! איי איי איי, שם דבר!
יהיה בריא, ברוך השם, שמצליח להחזיר אנשים בתשובה.
מה איתך?
אני מקווה שגם אני אעזור בתשובה.
מה, לקחת ציצית היום עליך, לא?
ברוך השם,
שקעתי ציצית.
כדאי לי להתאמץ בעולם הזה בשביל העולם הבא.
מי זאת הראשונה שרוצה לזכות? תן לנו מוזיקה בבקשה, ידידי. ראשונה שרוצה לזכות בכיסוי ראש בעזרת השם יתברך. בכבוד בואי, אשריים ואשרי חלקם. מחיאות כפיים לכלה של סמי. נשמה, בוא, בכבוד, בכבוד. אשרי ישראל, חתן וכלה. אשרי ישראל. עוד אישה זוכה, איי, איי, איי. איי, איי, איי. כולה, עם ישראל נגלים. אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. סמי! איפה מחיאות כפיים לסמי?
בסוף הכנסת לי אותה.
לעולם הבא.
ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו, קיימנו והגיענו לזמן הזה.
איי, 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 שם דבר! הצדיק הזה רוצה ברכה שיהיה לו עוד אחים. השם יזכה אותו שיהיה לו אחים הרבה.
מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, מלך מלך חי וקיים. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, מלך מלך חי וקיים. שחזק בפי
שיהיה בריא, ברוך השם, שמצליח להחזיר אנשים בתשובה.
מה איתך?
אני מקווה שגם אני אעזור בתשובה.
מה, לקחת ציצית היום עליך, לא?
ברוך השם,
שקעתי ציצית.
כדאי לי להתאמץ בעולם הזה בשביל העולם הבא.
גלגול נשמות היא תיאוריה שקיימת בכל המסורות הרוחניות בצורה פחות או יותר נסתרת. יש מסורות רוחניות שבהן התיאוריה הזו גלויה מאוד, כמו למשל באינדואיזם ובבודהיזם, גם בדת הדרוזית. בדתות אחרות, כמו ביהדות, יותר נסתרת. זה שייך לסוד, למשל הקבלה ביהדות. בנצחות זה גם היה במאות הראשונות, למשל. כך שזו תיאוריה שמאוד נפוצה, ומחקרים מגלים עכשיו שיש כ- 70% מכל האנושות כיום שמאמינים בתיאוריה הזו.